ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ומחסף פגודי העדה מעט כיכר ו-1,775 שקל בשקל הקודש וכאן לגולגולת מחצית השקל בשקל הקודש בכל העובר על הפגודים מבין 20 שנה ומעלה על 600,000 ו-3,550. זה מה שנתנו כשספרו אותם למשכן. ואחר כך בשנה השנית שוב סופרים את בני ישראל ושוב אותו מספר 600,000 ו-3,550. אז רש"י שואל את הקושיה, איך ייתכן שהיו באותו מספר? הרי התחדשה שנה בינתיים. אז רש"י עונה שבשנות העולם באמת לשנות בני ישראל מתחדשה שנה באחד בניסן, אבל האנשים נמנו לפי שנות העולם, ולפי שנות העולם זה שניהם באותה שנה, שנת בית אלופים כך מהמתת קבריית עולם, שניהם באותה שנה, ולכן זה אותו מספר. צריך לומר בפירשי שלא מתו בינתיים, אף אחד לא מת בינתיים. מה שהיו כאלה שהגיעו לבין 20, אז זה רש"י אומר שזה לא נחשב, מונים לפי שנות העולם, לא לפי הגיל הפרטי של בן אדם, אלא לפי שנות העולם. אז מי שהיה בין 20 בתחילת השנה הוא בין 20 גם בהמשך השנה. זה התירוץ של רש"י. הרמב"ן כנראה שכך דעתו גם בדינה, שמחצית השקל צריך לתת מבין 20 לפי שנות העולם, לא לפי יום הולדת הפרטי שלו, זה לפי שנות העולם. הרמב"ן מתקשה בזה שלא נולד אף אחד, לא מת אף אחד. אז הרמב"ן אומר אחרת, שיש הבדל בין שני המניינים. במניין השני שבט לוי לא היה בכלל, במניין הראשון גם שבט לוי היה בכלל. אז גם לפי הרמב"ן צריך לומר שזה יוצא בדיוק, שמספר הנולדים איזן את מספר הלוויים בדיוק. זה גם קצת דחוק מה שהוא אומר. על כל פעמים לפי שתי השיטות קשה מאיפה לקחו קורבנות מאז שהקימו את המשכן בראש חודש ניסן ועד א' באייר שהביאו פעם שנייה מחצית השקל. כי הרי מהמחצית השקל הראשונה שהביאו לתרומת המשכן, שם עשו את האדנים כמו שכתוב בפרשה ועוד כמה דברים, אז מזה לא קנו קורבנות. ומחצית השקל השנייה באה רק מא' באייר, אז הקורבנות מא' בניסן עד א' באייר לא מפורש מאיפה באו הקורבנות האלה. יכול להיות שיחידים התנדבו ומסרו לציבור, אבל זה מחלוקת, הם מועיל להתנדב קורבן ציבור או לא מועיל שיחיד יתנדב למסור לציבור. אמנם לפי הלכה הרמב"ן פסק שזה מועיל. אולי היה הוראת שעה שיביאו בחודש הזה את הקורבנות, מי שרוצה יביא נדבר. אז קודם השאלה כאן אם שבט לוי נמנע במניין או לא. אתה אומר לכל העובר על הפקודים, מה פרוש הביטוי לכל העובר על הפקודים? בפשטות זה מי שעובר, כשסופרים מי שנספר יחד עם כל הנספרים, זה כל העובר על הפקודים. אבל יש פירוש בירושלמי כמדומני שכל העובר זה כל העובר על ים סוף, מי שעבר בים סוף. ומצד שני יש פשוט שם כל העובר על הפקודים, מי שעבר על פיקודי השם, על מצוות השם, כלומר כל אלה שחטאו בעגל. ובפירושים האלה תלויים שבט לוי גם כן כלול במחצית השקל או לא. אם זה כל אלה שעברו בים סוף אז גם שבט לוי כלול בזה, אבל אם זה כל אלה שחטאו בעגל אז שבט לוי לא חטא בעגל, אז לא קשור בזה. אז המחלוקת בין רש"י והרמב"ם קשורה לשני הפירושים בירושלמי, מה זה כל העובר על הפקודים. זה גם מסביר למה מחצית השקל בשקל הקודש. משמע שאתה מדגישה את העניין של מחצית, אתה יכול לומר 10 גירות, אבל אתה אומרת לא, 20 גירה השקל, מחצית השקל תרומה להשם. למה? כי יש עניין שזה יהיה מחצית דווקא, וככה פוסקים כתבו שבזמן הזה שאנחנו נותנים זכר, נותנים מטבע של מחצית בתור זכר. למה העניין של מחצית? כמדומני מפני שאיש ואישה נחשבים גוף שלם, והיות ואנשים לא חתו בעיר, רק הגברים, אז מחצית השקל. כל בית מישראל לתת מחצית השקל, לא שקל שלם, כי אנשים לא חתו. אני באמת עם נשים חייבות להתקלל מוסף, היות וקורבן מוסף גם מחצית השקל, ונשים לא חייבות מחצית השקל, אולי גם לא חייבות לתפילת מוסף. שהעולם עומד עליהם הם כנגד שלושת האבות, התורה והעבודה וגמות חסדים. תורה זה העמוד של יעקב אבינו, איש קם יושב אוהלים, והעבודה זה יצחק אבינו שקרב על גבי המזבח, וגמות חסדים זה המידה של אברהם אבינו. אז נשים לא צריכות את העבודה מפני שהן בעצמן נוטות למידת הדין. האיש נתן מידת החסד והאישה למידת הדין, והאיש זקוק לעבודה והאישה לא זקוקה לעבודה, לכן היא לא חייבת להביא מחצית השקל לעבודה. הזוהר מדבר על התכלית של העקידה, למה אברהם נצטווה לעקוד את יצחק אבינו. הזוהר אומר זה שאברהם היה במידת החסד ויצחק אבינו במידת הדין, אז כדי שכל אחד ישתלם גם במידה השנייה, אז אברהם נצטווה לעקוד את יצחק, לרצות להרוג את יצחק, וההפך הגמור מחסד, ויצחק נצטווה למסור את נפשו, שזה ההפך הגמור ממידת הדין, לעשות את החסד הגדול, למסור את נפשו. על ידי זה אברהם משתלם במידת הדין ויצחק במידת החסד. איש ואישה, איש מצד מידת החסד יותר, צריך יותר להשתדל, להיטיב לאשתו. כמובן שגם האישה צריכה להשתדל להיטיב לבעלה, זה עושה שלמות של הבית, אבל קודם כל זה תפקידו של הבעל להשתדל להיטיב לאישה, כי הוא מצד מידת החסד, היא מצד מידת הדין, הוא צריך להיות המיטיב יותר. ביחד הם מקימים בית שלם. חתן דומה למלך, אמרו חז"ל. גם המלך צריך להיות נותן, כמו שהגמרא אומר, לאו מלכה אתה מתענית מנאי ולא מענית לי, שהמלך הוא הנותן בכל העם. לא צריך להיות מלך כמו אצל הערבים, שהנשיא יוזש לעצמו מיליארדים על מיליארדים, אלא המלך צריך להשתדל לתת לעם את כמו שיכול. להפך לעצמו אסור לו להרבות כסף וזהב, מלך ישראל. חתן צריך להיות בית בבחינת המלך שמיטיב לאישה. הוא צריך להיות המשפיע, להשפיע תורה בבית. אמנם יציאת מצרים הייתה לנו דווקא בזכות נשים צדקניות, אמרו חז"ל. בזכות נשים צדקניות יצאנו מצרים. ובעגל הנשים עמדו בניסיון. הגברים חטאו בעגל, הנשים לא חטאו בעגל. גם בחטא נוסף במדבר, שהגברים מעשו את ארץ ישראל, שהנשים לא השתתפו בניסיית ארץ ישראל, ולהפך, הנשים מחבבות את ארץ ישראל, בנות צלפחת מבקשות מה לנו אחוזה, הן רוצות חלק בארץ ישראל, הן מבינות את החשיבות של ארץ ישראל. כשהגברים מועסים בארץ ישראל, הנשים לא מועסו בארץ ישראל, אלא דבקו בארץ ישראל. זוג מתוקן, אז הם משלימים את זה. לא, אין הכוונה שבעל ואישה יהיו בדיוק שווים לזה. השלימות מחייבת שיהיו קצת ניגודים ביניהם. הסבירו את זה בפסוק, שלא עזר כנגדו, שדווקא העזר זה אם היא קצת כנגדו, לא שתתחוטט איתו על כל דבר, זה לא עזר. אבל שהמידות שלה יהיו קצת שונות מהמידות שלו. למשל, אם הבעל מטבעו קמצן גדול, אז היא תהיה קצת תנותה לתת צדקה, לעשות חסד. ולהפך, אם הבעל מטבעו בזבזן גדול, אז היא קצת מקמץ שלא יתבזבז כל הכסף בבעל. וכן גם בשאר דברים, שאם האישה היא קצת כנגדו של הבעל, אז היא משלימה את הבעל. לא שהתקוטטו כל הימים, זה ודאי לא הכוונה, אבל שקצת יאזנו זה את זה. זה שאישה היא כנגדו של האיש. שותפות הגדולה שהצילה את עם ישראל, שותפות שיש מישהו במרדכי ואסתר בתשואה של ישראל. היא הייתה מלכה והוא לא היה מלך, וביחד הם הצילו את עם ישראל והשותפות שלהם. המנוגדים לא היה יוצא הנס של דברים. ההפך מהם זה המן ואשתו, שניהם רשעים מבחינה זו, הם מתאימים מאוד יחד, הוא ארור והיא ארורה, הם זוג מתאים. אבל חשבתי שדווקא המן מכין לעצמו את המפלה גם ביחס לאישה, חוץ משאר מהדברים שעשה, אבל גם ביחס לאישה, למה? כי הרי עזרת שהייתה יותר חכמה ממנו, היא אמרה, אם עזר היהודים מרדכי הזו, אתה לא תוכל גם, כמו שחזר שעשו, שאם הוא מארבעה שבטים, יהודה או אפרים או מאשר בנימין, לא תצליח נגדו. אז למה היא לא אמרה לו את זה תכף? אם הייתה מציל אותו תכף, אז היא הייתה מצילה אותו. אולי לא היה מתקוטט עם מרדכי. חשבתי כך, שהמן חזר אמרו שהוא ממוכן. ממוכן נתן עצה להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. אז נראה אשתו פחדה לפתוח את הפנק. אם הוא רוצה להתקוטט עם מרדכי, אז אם פרחד לפתוח את הפנק, אז אני אפילו תתלה את מרדכי על עץ קבוע 50 עמה. אבל רק אחרי שהוא נופל, אז היא נתקעת יעת לו. שאם מזרע היהודים מרדכי, את החילות האלה, אם כל לפניו לא תוכל לו. אם הוא מהשבטים האלה שהזכרנו, אתה לא תוכל מאמור וחי. אילו לא הגדרה של המן של להיות על ישראל וטוב, לא הייתה אומרת לו את זה מההתחלה והייתה מצילה אותו. אבל להודות לגדרה שלו, אז היא פחדה לפתוח את הפה, היא פחדה להיות נגד בעלה. היא עדר, אבל היא לא כנגדו, ועל ידי זה הוא נחשב ונפל. אני לא אומר את זה גם את זכות הדרס, אנחנו רואים ארורה דרס, גם יעצה לתלות את מרדכי, אבל בכל זאת הייתה כנראה יותר תקחית מהמן. המן גרם לעצמו את הנפלה הזאת. כן, שאישה צריך לתת לה קצת עצמאית בבית, לא בדיני הלכה, בדיני הלכה הבאת ואתה פוסק בבית. במילי דשמי אומר הגמרא שאדם לא צריך לשאול את אשתו, אבל במילי דאם יש לאישה בינה יתרה יותר מן האיש, אומרת הגמרא. אז טוב שהאישה תהיה קצת עצמאית בבית, תגלה אתה קצת את ענייני הבית. אמנם מסופר רב ישראל מסלנט שהוא עשה עם אשתו הסכם לפני החתונה, שנגיד על פי הגמרא שכל דבר שזה מילי דשמיא אז הוא יתבע בבית, כל דבר שזה מילי דאלמא אז היא תהיה הקובעת, שכל ימי חייהם לא מצאו דבר שלא היה נוגע למילי דשמיא. אז מילי לא נשאר לאישה הרבה מה לקבוע, אבל בדרך כלל הרי גם כל אדם במדרגה של ישראל מסלנט שכל הפעולות שלו הן רק לשם שמיים. מי שגם במדרגה הזאת, אז יש לה אישה מקום לקבוע באמת לדעלנו. גם זה צריך עם גבול, אבל בכל זאת שתהיה שותפות של עצמאות של האישה, יותר שותפות של דיכוי, שותפות של עצמאות, שיש לה תפקיד מה לומר בבית, מה לעשות בבית. חזר אמרו שאישה מכרת באורחים יותר מן האיש, יודעת להבחין איזה אורח הוא אורח טוב ואיזה אורח הוא יותר מהאיש. בינה יתרה, חזר אמרו שיש באישה בינה יתרה יותר מן האיש. חשבתי מה זה הבינה יתרה יותר מן האיש, זה קשור לזה שהיא מכירה באורחים יותר מן האיש. יש לה מה שנקרא בלעז אינטואיציה, הבעל פועל יותר עם שכל, שכל ראייה על כל דבר, האישה פועלת יותר עם הרגשה, יש לה הרגשה שזה כך, גם כשאין לה הוכחות חותכות. זה נכון שזה יכול להטעות הרגשות האלה, אבל כנראה שאישה יש לה חוש להרגשה יותר מאשר האיש, והרגשה פחות מטעה אותה מאשר האיש. זה כנראה הבדל בין חוכמה ובין בינה. חז"ל לא אמרו שיש לי אישה חוכמה יתרה, אמרו שיש לי אישה בינה יתרה. שהאיש יש לו חוכמה, הוא לומד תורה, משתמש בשכל ומגיע למסקנות, אבל האישה יש לה בינה להרגיש כמה דברים שאין לה הוכחות חותכות עליהם, אבל הרגע שלה מכתיב לה, ולפעמים הבינה יתרה עוזרת, לא תמיד, אבל לפעמים הבינה יתרה עוזרת. ולכן חשוב שיתוף פעולה בין האיש לאישה, שהוא ישתמש בחוכמה והיא תשתמש בבינה. טוב, אם האיש רוצה יכול לומר לאשתו שיש לו בעיה שיש לה בינה יותר ממנו, כי היא בחרה בו והוא בחר בה. סימן שהיא בחרה יותר מוצלח. זה כמו גם צריך לכבד את הבינה היתרה של אשתו. חז"ל אמרו גם שאדם צריך לאהוב את אשתו של גופו ולכבדה יותר מגופו, לדאוג לנוחיות שלה ולצרכים שלה יותר מאשר דואג לעצמו. בצורה כזאת תמיד בית איתן בעזרת השם, בית שיחליט מהמתומתת של כל אחד, ברגע את הנוחיות של עצמו והצרכים של עצמו, אז הבית לא איתן ולא מחליט מעמד. גדול הנביא מהאבות הקדושים, חודו את השפוך המלך כל השעת המלך חסרה אשמה בתולה, וחודו אמרו שחסרה הייתה בנבואה עוד יותר גדולה מאברהם אבין, ותכן אברהם היה חייב לשמוע בתולה. וכמה שאנחנו לא יודעים את עומק הגדולה של אברהם אבין, זה כלומר שבנקודה מסוימת קצרה עוד יותר מאברהם אבין. זה מרגישה יותר את ישמעי בפרא אדם, את הסכנות שבפרא אדם. היא מרגישה את אברהם רב חסד, הוא לא רוצה לגרש את הבן שלו, לגרש מהבית, אז הוא על כל פשעים חסי אהבה. היא לא מרגישה עד כמה ישמעאל הוא גרוע, אבל שרה אם אין מרגישה עד כמה ישמעאל הוא גרוע, וצריך להיפטר ממנו בהקדם האפשרי. תשבוך אותה נחייה מפרש לטבעה שרה אם אין. כל הפרשה תמרה את החסרה של מה בגולה. והיה נכון שאברהם צריך לקרב כל באי עולם לעבודת השם, אבל ישמעאל במסוכן לקרב אותו. הוא יחשוב שהוא יורש יחד עם יצחק את ארץ ישראל, את כל המעלה הרוחנית של אברהם אבינו, עוד לא יירש בנעמה הזאת עם בניים ליצחק. כאן יש לשים גבול לאהבת חסד של אברהם אבינו. צריך לזרוק את ישמעאל מן הבית, אין מנוס. כאן מצאנו דוגמה שרק השוויון שבאי שוויון בין הבעל והאישה, הוא הציל את יצחק מבין העמה, שיצחק יקבל את הירושה הרוחנית שאברהם אבינו ואת ארץ ישראל. כל אחד צריך לראות לאשתו תמיד את המעלות שלה, שהוא עוד לא הכיר את כל המעלות שלה כשהתחתנו. אומנם כשהתחתנו כבר אבא מעלות, אחרת לא היה מתחתן כאן, אבל לדעת שאף פעם עוד לא ראה את כל המעלות שלה. אני אראה עוד ועוד מעלות בעזרת השם, וכך תבנו בית של אהבה וחיבה ושלום ורעות ותורי תורות בעזרת השם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.